כתוב, תסתכלו באמצע הגמרא, כאן מדובר אליהו הנביא, רק שאלה שלא יודעים, אליהו הנביא הזעיק את נביאי הבעל בימי אחאב על הכרמל, ושם נעשה נס גדול. הוא בנה במה, ובנס הזה ירדה אש מן השמיים ושרפה את הקורבן, למרות שהיה מסביב מים, את התעלה מסביב למזבח, מילא אותה במים, ואחר כך התחיל לרדת גשם, אחרי שנת בצורת גדולות וכו'. אז באותה הזדמנות, אומר אליהו הנביא, ענני השם ענני. הוא פונה לקדוש ברוך הוא, ענני השם ענני. אומרת הגמרא, אמר רבי אבאו, למה אמר אליהו ענני שתי פעמים? מלמד שאמר אליהו לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ענני שתרד אש מן השמיים ותאכל כל אשר על המזבח. כמו שאמרנו, היה נס גדול, בא אש מן השמיים ושרפה את כל מה שעל המזבח. וענני השני, שתסיח דעתם של ישראל, כדי שלא יאמרו מעשה כשפים הם, שנאמר, ואתה סיבות את ליבם אחורנית. אתה הכוונה אל הקדוש ברוך. זאת אומרת, הוא ביקש שתי בקשות אליהו הנביא. בקשה אחת, שיהיה נס, ובקשה שנייה, שעם ישראל, כשהוא רואה את הנס, הוא לא יחשוב שהנס הזה הוא מעשה כשפים. זאת אומרת, הוא לא נס אלוקי, איזשהו קוסמות או משהו כזה. אז זה הסוגיה בגמרא. והרב זצ"ל מסביר מדוע אליהו הנביא מבקש שתי הבקשות האלה. הבקשה שיהיה נס, או הבקשה שלא יחשבו שהנס הוא מעשה כשפים. בואו נראה את זה בתוך. אומר הרב, תכלית האמונה האמיתית היא להשלמות במעשים ובמידות הבאות לרגלן. אדם שהולך בדרכי האמונה, האמונה צריכה לשנות את האדם. אמונה זה לא האדם שרוקד כל היום ואומר, אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין. זה לא נקרא אני מאמין, זו אמונה. האמונה זה אדם משתנה לטובה. דהיינו, מתקן את מידותיו, מתקן את מעשיו. האמונה מתבטאת בהליכותיו של אותו אדם שהוא מאמין. תכלית האמונה האמיתית היא השלמות במעשים ובמידות הבאות לרגליו של אותה אמונה. זאת אומרת, האמונה נמדדת באמת בהתנהגות. אני רוצה להסביר לכם, איך אני בודק מאמין? יש לי מד מאמין, אוי נעמד. מד מאמין. אפילו לגעת כזה, כל דבר קופץ, זה משהו אוטומטי. אני עושה ככה ואני בודק, ואני יודע מי מאמין ומי לא. תשאלו אותי איך. יש כאן מד כזה, מראה לי מד. אבל איך זה אני עושה את זה? אני אגיד לכם. אדם נמדד כיצד הוא מגיב על הצרות שלו, על הבעיות שלו, על העניינים שקורים לו בחיים. זאת אומרת, צורת התגובה של האדם על המציאות שהוא חי בה, היא מוכיחה על אמונתו, על אופיו, על אישיותו של אותו אדם שאתה מתייחס אליו. לכן חז"ל אומרים, כל הכועס, כאילו כופר בעיקר. מה זה העיקר? העיקר הוא כופר במסיעות השם, העיקר זה האמונה בקדוש ברוך הוא. אם אתה כעסן, אם אתה כועס, זאת אומרת, אתה מגיב על מישהו שמרגיז אותך כביכול, זה, 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 איפה, כאילו אתה באותו רגע סוגר את הסוויץ', האלוקים נגמר לך. אתה כופר במציאותו של הקדוש ברוך הוא. מציאות נפשית של כעס היא מציאות של התנתקות מהקדוש ברוך הוא. נאמר ככה, באופן פסיכולוגי או באופן אמוני. כן. זאת אומרת, אגב, אדם ניכר בתגובותיו, לא רק ביחסי אנוש, גם ביחסים בין אדם למקום. איך אתה מגיב על מה שקורה לך? לכן אומר כאן הרב, האמונה ניכרת במעשים ובמידות של האדם. בזה ניכרת האמונה. משה רבינו כזה, שכל הזמן צריך להתמודד עם ציבור, לא עם 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 שלם. ולמרות הכל הוא מתפלל באדם, הוא לא, הוא כואב לו הלב, חטא העגל, חטא המרגלים, המתאבים, מה לא? קורח, כל אלה. כל הזמן הבן אדם הזה, משה רבנו, לא מאבד את השתנותיו ולא מתייאש. פעם אחת היה לו אימה, בעיה עם מים שם. לא הייתה אספקת מים קשורה. קצת באו בתלונות, אז הוא כבר במקום לדבר על הסלע, הוא קצת התרגל, פק, ניקם על זה, קיבל כבר את העונש שלו. העונש הוא בהתאם למעלת האדם, מדרגת האדם. השם בדרגה שלו לא צריך לחוס על העניין. אמונתו נמדדת במציאות הקשה שהוא צריך להתמודד בה עם ציבור. אותו דבר האבות, אברהם, יצחק ויעקב. ויאמין בהשם והשמה לצדקה, מתי כשלא היה לו ילדים, לא היה לו מקום, לא היה לו שום דבר, הוא היה בן אדם בודד, הוא ואשתו, זה מה שהיה לו בעולם. הולכים להגיד לי, בחור מכון נראה, אפילו אישה אין לו, טוב, בסדר. גם בזה הוא נמדד, הדברים נמדדים. והוא מאמין, יש לו אמונה. מאמין, למרות שהוא רק כאילו חסר תקווה, חסר עתיד, חסר הכל. מאמין בשם שיצא ממנו עם גדול ויבוא לארץ ישראל וארץ תהיה שלו וכל הדברים. אם כן, האדם באמונתו נמדד על ידי תגובותיו, על ידי מעשיו, לא על ידי דיבוריו. וזה נמדד האדם. זה מובן הרעיון הזה. אם כן, ילך צעד נוסף. והנה, הערת השכל היא מעולה מאוד כדברי החובות לבבות, והיא באה גם בלא ניסים. כי אם ההכרה התורה ביראת אלוקים וחמדת המידות הטובות, וזוהי תכלית מעלת הנפש, תהיה דבק באלוקים בדעת שלך. לא בגלל הניסים שנעשו לך, אלא אתה דבק באלוקים בגלל ההכרה שלך, בגלל הדעת. דע את אלוקי אביך ואבדר. לא שניצל לך נס, ניצלת מדבר כזה, אתה אומר, יש אלוקים. גם כשבלי ניסים, אתה צריך להיות דבק באלוקים. זה יסוד גדול מאוד. אנחנו לא רוצים ניסים בשביל דבק באלוקים. הניסים זה בא כאמצעי של לפעמים חוסר ברירה לעורר את האדם לדבק באלוקים. כן הוא אומר, הערת השכל היא מעולה מאוד לעניין של הדבקות באלוקים. על כן, ראתה תמיד ההשגחה האלוקית שהתנהגו הניסים בשעתם באופן שיכשירו את הנפשות להתנדב לדרך הישרה מההערה השכלית, לא בניגוד אלא מתוך ההערה השכלית. אתן לכם דוגמה, לפעמים בא לכאן איזה אדם אומר, אתה יודע מה, אני התחלתי להאמין כי נעשה לי נס. אני אומר, בליבי, כשאני רואה אדם כזה אומר, נעשה לי, ניצלתי מתאונת דרכים, אני יודע, הייתי בקומה, הייתי פה, הייתי שם, כל מיני דברים כאלה. בשבילי הבן אדם הזה, הוא מבחינת אמונתו בערבון מוגבל. אם כל האמונה שלו תלויה בנס, היום יש לו נס, מחר אין לו נס. היום יש לו הערה, מחר אין לו הערה. היום הוא רואה את ההשגחה, מחר הוא לא רואה את ההשגחה, בצורה ניסית. לא שאין מציאות כזאת שאדם, מתוך שקורא לו איזושהי נס כזה או אחר, אומר, אם כן, עשה לי נס כזה, אז יש אלוקים. אבל זה אמונה מאוד מאוד פרימיטיבית. היא מותנית, בנס כזה או בנס אחר. למשל, אני אתן דוגמה, אני לא יודע מישהו פעם זכה כאן בפייס. מישהו זכה כאן בפייס? אף אחד לא זכה בפייס, אתם לא משחקים פייס? חבר'ה, זה לא בסדר. אתם לא מן היישוב, כנראה. אני אתן דוגמה של אדם שהאמונה שלו מותנית. נניח שאתם הולכים לדוכן הפיס, ואתם קונים בכמה גרושים את הטופס הזה, שאני רואה שאנשים עומדים לפעמים בתור שם למנות. ואתם מרוויחים לא פחות ולא יותר כמה מאות אלפי שקלים. ואתם אנשים רחוקים מדת. מה הייתם אומרים ברגע הראשון? יש אלוקים או אין אלוקים? מה הייתם אומרים? תלוי. אשר אומר, תשמע, זה מקרה, איך אומר, יכול להיות שזה השגחה, שאם יש אלוקים, אולי הוא אוהב אותו. פעם שנייה אתם הולכים, פעם ראשונה עברתם 300,000, פעם שנייה 700,000 הולך לכם צ'יק. פעם שנייה אנחנו כבר פיקפוקים בכלל אם יש אלוקים או אין אלוקים. נס כזה נעשה לך. פעמיים הרווחת ביחד כמה זה? 300 ועוד 700, כמה? מיליון שקל הרווחת. פעם שישית אתה בכלל לא מפקפק, אתה בטוח שאתה שם באמת, אתה לוקח עוד 1.5 מיליון שקלים. פעם אחת. מה קורה לבן אדם הזה, תגיד? אה? לא, הוא מחזיק את האלוקים ברגליים, הוא שואל, תגיד, יש אלוקים? מה זה? בוודאי ובוודאי, בוודאי יש אלוקים. אחרת אני לא מבין איך שלוש פעמים, אחד אחרי השני, אני זוכה בבוכתות כאלה גדולות. נכון או לא? פעם שלישית, אפס. פעם הוא לא מרוויח. פעם רביעית, סליחה. פעם רביעית, הוא לא מרוויח כלום. פתאום כל האמונה שלו מתחילה להגיד, רגע, איפה הוא נעלם? לאן הוא נעלם? אותו אלוקים שכל כך העיר לי פנים, פתאום הוא מסיר את פניו. ופתאום מפסיד. מה קורה לאדם כזה? כל האמונה שלו מותנית במעשה כזה. זה לא אמונה רצינית. אמונה מותנית זה לא אמונה. זה עניין פסיכולוגי כזה. זה מובן הדבר. לכן הרב אומר, אמונה שהיא תלויה בניסים היא לא אמונה חזקה. אמונה חלשה זה אמצעי לעורר את השכל שלנו, אבל זה לא במקום השכל שלנו, זה לא במקום הדעת, לא במקום ההכרה, אלא רק אמצעי לדברים האלה. זה מובן הדבר. כן, בבקשה. אני לא שומע בכל רב.
שהמקום שהשכל, זאת
אומרת,
אמונה מתחילה, מקום
שהשכל
זה כבר לא...
מי אמר לך את זה?
קראתי את זה.
איפה קראת את זה?
זה בעצם ההכרה של הבן אדם שהשכל שלו הוא מוגבל, הוא צריך להאמין.
נכון שההשגה האנושית היא מוגבלת. השכל שלנו הוא מוגבל, אנחנו... רק אלוקים הוא לא מוגבל, אבל אנחנו בני אדם. השכל לא עומד בסתירה לאמונה. יש, לא יודע אם שמעת על מכון מאיר, מחלקת אמונה שלומדים אמונה. אמונה לומדים, מה זה לומדים? מעמיקים, מבררים, מלבנים עם השכל, לא כאילו אם את תסגור את השכל יש גם דברים קיצוניים לפעמים לצערי הרע שמביאים הוכחה על מציאות השם מדברים שהם לא שכלים וזה ממש הייתי אומר, מטעה את האנשים ויכול להביא אותם מחוזות מאוד רחוקים. יש כאלה דרשנים שדורשים שמתי האדם מגלה את אלוקים שהוא נמצא בין החיים למוות, אז הוא מגלה את אלוקים. פעם שמעתי קלטת דרשן ידוע דרש, הוא אומר, אני רוצה להוכיח לכם על העולם הבא ועל מציאות השם וכל הדברים האלה. שפר להם סיפור על איזה אישה אחת שלחה באיזה, על יד איזה אתר בנייה, לא שבנו, פתאום נפל המנוף על הראש שלה, לקחו אותה לבית חולים משיבה לתל השומר, לחדר מטיפול נמרץ, והיא הייתה בין החיים למוות וזה, והיא גילתה אור גדול ושפע, גילתה את אלוקים, גילתה את העולם הבא, היה. אחר כך היא אומרת, והיא נמצאת בתוך הקהל. קמה איזה אישה אחת, ואומרת, ספרת את הסיפור, איך היא עברה שם, באמת, נפל עליה מנוף על הראש, לקחו אותה לחדר מיון, פתאום היה לה אור גדול, ושפע, וזה, ויראתה, וואי, כל הקהל קם. אחר כפיים, הצגה גדולה. יש כאלה שמשתמשים בדבר אמיתי. חס ושלום. הייתי אומר, בהמשך לאותה דרשה, אז אותו רב היה צריך לקחת פטיש של 5 קילו, ולהגיד, מי מעוניין בעולם הבא? לזכות בעולם הבא, בוא אני אפצח לו את הראש, קח אותו לחדר מיון, חדר טיפול נמרץ, נגלה לו את אלוקים. מה אתם, אתם מעוניינים, חבר'ה? אמר ישראל, כולם צדיקים, כולם מאמינים, לאף אחד לא צריך לפתח את הראש בשביל זה. זה מובן הדבר. לכן, נכון שההשגה האנושית מוגבלת, אבל ההשגה האנושית היא לא באה כאילו במקום הנושא של האמונה. ההפך הוא הנכון. אם המושג אמונה זה גילוי האלוקות, הוא בא מתוך המאמץ השכלי של האדם, של לימוד תורה, הליכה בדרכי התורה, מתוך זה הוא מתקרב ומתגלה לו כל אחד לפי מדרגתו העניין האלוקי. זה מובן הדבר. לא שנגמר שם השכל. השכל לא נגמר. השכל זה מתנה מאלוקים. צריך אדרבה. ויפח באפם נשמת חיים, זה השכל האלוקי שהשם נופר בתוכנו, ואנחנו צריכים לגלות אותו, לעורר אותו. זה מובן. בכל זאת נחזור לניסים שלנו. על כן ראתה תמיד ההשגחה האלוקית שהתנהגו הניסים בשעתם באופן שיכשירו את הנפשות להתנדב לדרך הישרה מהערה השכלית. כן, כל מקום שיספיק, יותר טוב שיהיה הנס שלא באופן פלא נפלא. עדיף שהניסים יהיו טבעיים. אם נס זה גילוי ההשגחה האלוקית, עדיף שזה לא יהיה פילי. עדיף שזה יהיה באופן טבעי הנס, שלא יעמוד בניגוד להכרה, לשכל, לדעת שלנו. כי באופן הקרוב, באיזה צד לטבע, שמצד עצמו עדיין יישאר מקום למתלונן, לומר שנעשה בלט, בלט וכישוף זה אותו דבר כיוצא בזה. שאם זה יהיה על טבעי לגמרי, אז מה יגידו האנשים? זה קוסמות. זה קישור, זה דבר פטנט, לא אמיתי. כמו לפרוש שהיו לו מחשפים והצטגנינים וכל מיני אנשים שעשו דברים דומים למה שמשה עשה רבנו עשה בהתחלה, עם המטה ועם הדם ועם כל הדברים האלה. עדיף לא. עדיף שהניסים שיעשו, יעשו באופן טבעי שאנשים יבינו את הניסים. יבינו שזה השגחה אלוקית. רק במקרים חריגים יש דבר על טבעי, כמו אצל אליהו הנביא. אתם כבר אפשר להבין למה שואף אליהו הנביא אומר. שיראו את האניסיות, אבל השאלה יגיד שזה מעשה קישור. מצד שני, מצד אחד. בוא נראה את זה בתוך. כדי שתצא לפועל גם כן ההכרה השכלית, לעזור לבחור הדרך הטוב והנכון שהוא דרך השם, שכולו דרכי נוער ונתיבות שלו. זאת אומרת, הנס שנעשה הוא צריך להיות מחובר אל הטבע, אל ההבנה האנושית, אל ההשגה האנושית, לפתח את האדם, לפתח את הכוחות באדם, של המידות הטובות והמעשים הטובים וכל זה, ולא שזה יעמוד כאילו דבר מעל הכל. רק באופן המוכרח שאין ברירה לפעמים, אז השם עושה נס, ממש על טבעי. רק באופן המוכרח נעשו ניסים שלא יהיה להם מקום לדון כלל. זה דוגמה עם אליהו הנביא, אבל זה גם דוגמה במדבר. במדבר סיני, כשהלכנו 40 שנה, עם ישראל היה עצבני. אני לא יודע אם שמעתם, עם שלם עצבני. איפה העצבנות הזאת התגלתה? בעגל! משה רבנו לא ירד מהאר לפי החשבון שלהם, וכבר נכנסו ללחץ אטומי. הזבנות כזאת, כעסים, פתרונות כאלה, מה שמצאו את העגל, זה כי פתרון. מה זה המדבר? המדבר זה הנהגה כל כולה ניסית, הכל בנס. מים בנס, אוכל בנס, צל בנס, הכל בנס. לא יודע אם הייתם פעם במדבר, מישהו היה פעם במדבר ביחד עם בני ישראל. רבי יהודה לוי אומר בכוזרי שאדם צריך לדמיין לעצמו את המעמדים האלה. אז אני דמיינתי לעצמי פעם שאני הולך יחד עם אחי בני ישראל במדבר. אז תראו איזה ניסים היו שם. אני הולך, אחריי יש תעלת מים, הולך, לאף שאני הולך, התעלה הולכת אחריי. אני הולך ימינה, התעלה ימינה. שמאל, חזל אומרים, שמבערה של מרים היו יוצאים נחלים נחלים, והיו הולכים אחרי כל אחד ואחד. אתה רוצה לשתות? למעלה היה ענן, כמו מטריה כזאת, שמשייה כזאת. אז למעלה היה ענן, אתה הולך ימינה, ענן זז ימין, אתה הולך שמאלה, ענן זז שמאלה. תדמיינו לעצמכם איזה תורים את ההשגחה. על כל צעד ושעל ההשגחה, אתה קם בבוקר, יש לך את המן. מים בשפע, צל בשפע. דברים פילים, דברים שלא יאומנו, כל המלווים אותך. באותו רגע, שהכל, כל ההספקה והכל מוגש אליך בעל טבעי, שזה נפסק באותו רגע, נוצר מצב נפשי מאוד גרוע, קוראים לזה תלות. מצב תלותי. פתאום משה רבנו נעלם, פתאום חסר קצת מים, פתאום חסר קצת זה. מצב שאדם מצב תלותי הוא מצב של פחדים, כעס, חוסר אונים, כל הדברים, בכי, כל הדברים האלה. למה המשל דומה לתינוק? כשתינוק הוא תינוק, על כל דבר הוא בוכה, כי הוא תלוי באמא שלו. הוא רעב, הוא בוכה, הוא צמא, הוא בוכה, קר לו, הוא בוכה, חם לו, הוא בוכה, כל דבר הוא בוכה. למה? כי הוא חסר אונים, הוא לא יכול לפתור את הבעיות בכוחות עצמו. אז על כל דבר הוא בוכה. דרך אגב, זה לא רק תינוק, יש אנשים שמטבעם הם תלותיים. כל דבר הם תלותיים, חסר להם משהו, זה היסטריה, וואי, 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 וואי. אז מה הם חסר? הוא כבר הם תלותיים. זה יכול להיות בהורים, זה יכול להיות בחברים, וכל דבר. הכל בתלות, תלות, תלות. זה לא בריא להיות תלותי. על זה, דרך אגב, עשה אברהם אבינו מסיבה גדולה כשנגמל יצחק. הרי תינוק, שלפני שהוא נגמל, הוא תלוי באמא. המעבר הזה בין מצב שהוא תלוי באמא, הוא יונק מהאמא, ועכשיו הוא נגמל מהאיניקה הזאת. זה מעבר טכני כאילו, אבל זה מעבר מהותי. עד עכשיו התינוק תלותי. מרגע הזה הוא לא תלותי. המעבר הזה הוא לא פשוט. עושים על זה מסיבה מצד אחד ובכי מצד שני. כי התינוק בוכה והאמא סובלת. ופתאום אומרים מצב תלותי למצב לא תלותי. אבל זה מצב במדרגה מעלה. בני ישראל במדבר היו במצב תלותי. אדם שחי לאור ניסים הוא מצב תלותי. הוא תלוי בניסים. אותו המאמר הזה, איך קוראים לזה שלוקחים פייס, קוראים להם מאמרים. הם מאמרים, אני לא מדבר על אדם, יש כאלה שהם ממש כל הזמן מחכים למה?
לנס.
אנשים מאמרים קוראים להם. זה מחלת, דיברנו על זה באחד השיעורים, זאת מחלת נפש. הוא במצב תלותי כזה. והיום פה אומר זה, מקצוע שלם, איך לרפות את האנשים התלותיים האלה. כל התלויים בניסים שיהיה להם כאלה ואחרים. אז זה מה שאומר כאן הרב. רק במצב מוכרח, האלוקים עושה נס על טבעי בשביל שיאמינו. אבל במצב לא מוכרח, לא צריך את הנס הזה. עדיף מתוך הכרה, מתוך דעת. ואם כבר נס, אז שיהיה נס טבעי, ולא יהיה נס על טבעי. זה מובן הרעיון. בואו נראה את זה בהמשך. רק באופן המוכרח נעשו ניסים שלא יהיה עליהם מקום לדון כלל. ועל כן, אליהו הנביא עליו השלום, נשתמש בזה הנס, אף על פי שהיה מקום לומר מעשה כשפים הוא. כי זה היה מצב מוכרח כזה, הייתה שם עבודה זרה גדולה. וצריך לעקור את העבודה הזרה הזו. כדי שישתמשו ישראל גם כן בהערת שכלם, לעזוב דרכי חושך של עבודה זרה. ולשוב לעבודת השם מהכרה פנימית שהיא שלמות אמיתית עומדת לעד. מה שאם כן, חזרה שתעשה רק מפני מופת שאי אפשר לדחותו בשום מילה, כמו נס על טבעי. אין הלב משותף בתארתו, הוא אומר, אין לי ברירה, אני רואה את הנס, אז יש אלוקים. אבל לא מתוך הכרה, מתוך איזה כפייה שאתה רואה דבר על טבעי. רק מן החשבון היבש של השכל המחיה, אין לדבר קיימה. אמונה כזאת, זה לא דבר שיהיה אורך ימים. על כן ביקש שיעזרם השם לכונן לבבם לאהבת השם, ולהשכיל באמיתו, ורק להעתיקה מהרגל הרע של עבודה זרה יועיל הנס של אש מן השמיים, וממילא מתוך שיפרירו בטוב והכרה פנימית לא יעלה על דעתם כלל מחשבות רעות לחשוב טועה לאמור שמעשה כשפים הם. כי הדבר שמסכים אל הטוב והיושר והרגשה הפנימית לצדק ומישרים מתקבל בלב כל נבון מבקש. כן, זה מה שהוא ביקר. מצד אחד היה חייבים לעשות שם את הנס הזה על מנת לעקור מליבם את ההליכה שלהם אחרי עובדי עבודה זרה, כהני עבודה זרה שהיו. המצד שני הוא מבקר שלא יגיד שמעשה כשפים זה, דיינו שמתוך הכרה ומדעת יבינו שזה היה גילוי השגחה אלוקית וילכו בדרך הזאת. שאלות עד לכאן, רבותיי. כן,
בבקשה. שאני מתעקש עם השאלות שלי, אבל מה שלמדנו קודם, או מה שאומרים לבן אדם, שהכל יהיה טוב, אומרים, אתה תראה, אתה תראה את זה בסוף. כרגע אתה לא רואה. זה משהו שאתה צריך להאמין.
ודאי, תלוי באדם. תלוי באדם, יש אדם כמו שאתה אומר, הוא לא רואה, הוא ערע, מה שנקרא, העולם שלו מאוד מאוד שחור לבן. הוא חי בתוך הרע, בתוך השחור, בתוך הלא טוב. רק מה, אומרים לו, מדריכים אותו, נותנים לו לתקווה, אומרים לו, תשמע, יהיה טוב. כרגע המצב הוא לא טוב. זה מדרגה אחת, מצב קונטרסטי, זה לעומת זה עשה אלוקים. צריך להבין שאנחנו כבני אדם נמצאים בדרגות דור בסולם כזה, סולם של עליות וירידות. המצב שאתה מצייר אותו כרגע, שאומרים לאדם, עכשיו רע, אומרים יהיה טוב. זה המצב שדיברנו עליו. נכון, זה המצב הנורמטיבי של העולם הזה שאנחנו חיים כרגע. מצד אחד אתה חי את הקשיים, את הלא טוב, את הרע ואת כל הדברים האלה. מצד שני, אתה עוד לא רואה את הטוב, אבל אומרים לך יהיה טוב. זה, כאילו, מעבר לאופק של המציאות שלך. זאת היא מדרגה, הייתי אומר, ממוצעת או נמוכה. לתפיסה. מדרגה עוד יותר גבוהה, ואליה צריך לשאוף, זה מדרגה שאתה רואה ברע את הטוב. אתה רואה שהטוב הוא בעצם רע. לא כל אדם זוכה למדרגה הזו. הוא רואה, הוא לומד, מכל טעות הוא לומד, הוא אומר, מהטעויות האלה למד. משגיאות לומדים, מטעויות לומדים. כמו שאומר המהר"ל מפראג בהצלת נצח ישראל, אומר, הלימוד הכי טוב זה מההפך. זאת אומרת, דווקא מהחושך, אתה מדבר על הגלות, אומר, דווקא מהגלות אתה יודע מה זה גאולה. מי שלא היה בגלות לא יודע מה זה גאולה. אז הגלות בעצם נתנה לנו אפשרות להבין מה זה גאולה. דווקא מהחושך אתה לומד מה זה האור. דווקא מהמחלה אתה לומד מה זה בריאות. אז אתה יכול להגיד במדרגה יותר גבוהה של הבנת המציאות, להגיד, הלא טוב מלמד אותי על הטוב. זה קומה נוספת להבנה. אתה מדבר על הקומה הראשונה, אני מדבר על הקומה שכבר מעל. האדם מסתכל ורואה בכל דבר את הטוב, למרות שזה נראה על פניו לא טוב. זה אומרים חז"ל שיש בית מדרש מיוחד, ישיבה מיוחדת של המשיח. לא יודע אם שמעת עליה, שמעת על הישיבה הזאת? של המשיח, לא שמעת? שדרות המאירי, עד המשיח. אז אומרים ששם בישיבה הזאת עומד שומר הפתח, חז"ל אומרים, והוא בודק, עושה טסט לכל אחד, מי ראוי להיכנס לישיבה, מי לא ראוי להיכנס לישיבה. אז שם בישיבה הזאת, מי שלא מסוגל לראות את הטוב שברע, הוא צריך לרדת כיתה. מי שלא יכול לראות את המתיקות שבמרירות, לא יכול להיכנס לישיבה. זה הקומה העליונה. זה מדרגה יותר גבוהה. את האור שבחושך לא יכול להיכנס. מי שלא יכול לאחד את הדברים, לראות את הדברים כהוויה אחת, עם מגמה אחת, לא יכול להיכנס לישיבה. אני לא מתקבל למכון מאיר. המאיר היא מלשון מאיר, אור. זו הישיבה הסמוכה כאן. זו הישיבה. כן.
לפי מה שהבנתי, הדור של משה רבנו, מבחינת אמונה, הוא קצת פחות מהדור של אברהם יצחק ויעקב.
ודאי, ודאי. אברהם יצחק ויעקב, אמונתם לא הייתה מותנית בכלל. הם היו, אומר רבי יהודה הלוי במאמר השני בכוזרי, אילו כל הצרות שבעולם היו באים על אברהם, יצחק ויעקב, האמונה שלהם לא הייתה נפגמת כאו זה, לא היה מזיז לה. 10 ניסיונות הקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם אבינו. ועל בני ישראל במדבר מה נאמר? 10 ניסיונות בני ישראל מנסים את מי? את הקדוש ברוך הוא. נו נראה אותך, תביא מים. אבטיחים, כישועים, אני יודע. אתה מביא, אתה קיים. אתה לא מביא, אנחנו ברוגז איתך. מבחינה הזאת, ודאי שהאבות היו במדרגה יותר גבוהה. איזה צרות האבות עוברים בחיים? ופעם שאלתי את יעקב אבינו, תגיד לי, הפסקת להאמין לרגע? אומר, לא, אני מאמין בכל המצבים. זה לא מזיז לי כאו זה מה שאני עובר. באמונה שלי.
אז מכאן גם הדור שלנו מאמין, לנו אין
התגלויות מעל הטבע. אתה צודק. מגיע לנו פרס ישראל. ודאי, איזה שאלה. אנחנו עברנו את השואה, חביבי, שכחת מזה. אתה הדור שחי אחרי השואה. במלחמות, מה אנחנו לא עוברים? ברוך השם, בסדר גודל ויפה מאוד עוברים את הדבר. יחסית. והיו כאלה בשואה, מקומות כאלה שאמרו פוס. אם זה מה שקורה, שמעלי את האלוקים הזה, חס ושלום. היו כאלה. ואנחנו בכל שרדנו. ואנחנו הקמנו מדינה, וממשיכים, ונתקדם. בוודאי ובוודאי. אנחנו דור נפלא, דור מיוחד. עוד שאלות, רבותיי. אם אין שאלות, בבקשה. נלך לדף הבא. בבקשה, תחלק את הדף. בדף הבא אנחנו נלמד קצת פשט במשנה ובגמרא עד שנגיע להגדה שלנו, כי באיזשהו מקום הכל מחובר, הכל מקושר. בבקשה. זאת היא משנה בברכות, משנה שנייה בברכות, דף ת' עמוד ב'. אני קורא את המשנה ומסביר את הפשט במשנה, ואולי נגיע גם בהמשך לגמרא. נראה. ממתי קוראים את שמה בשחרית? המשנה עוסקת בלוח הזמנים של קריאת שמה של שחרית. אומרת המשנה, מי שיקיר בין תחלת ללבה. דהיינו בשחרית, הכוונה היא לפני הנצח המה. מתי נגמר הלילה ומתחיל היום? מה, הרי אין לנו דבר ברור, זה תהליך מתמשך. בין הלילה להיום זה לא באופן, בין רגע הדברים מתחלפים, זה תהליך מתמשך. אז המשנה דנה בסוגיה הזאת, מתי האדם יכול להתחיל לקרוא קריאת שמע של שחרית? מי שיקיר בין תחלת ללבן, דיינו שני צבעים, תחלת ולבן. הגמרא תדון בסוגיה למה הכוונה התחלת ללבן. יש את הדעות שונות. אחת הדעות אומרת בציצית. היום לא נוהגים, רק חלק נוהגים. יש כאן ציצית, מישהו התחלת? טיב תחלת? יש כאן מישהו אחד כזה? אף אחד אין לו גם טיב תחלת? מה, אתם לא חסידים? מה? ציצית עם טיב תחלת, אין לכם דבר כזה? אף אחד אין לו כזה דבר כזה?
תלית גדול.
אה?
תלית גדול.
אבל תלית קטן אין לך?
לא.
זה יקר. אה, זה יקר. טוב, בסדר. אבל בכל זאת, ההלכה היא לכתחילה, היום זה לא רק מינה כזה. אבל שיש ציצית ויש חוט אחד תחלת, חוט אחד לבן. אז הוא אומר, יהודי שקם בבוקר רוצה לקרוא קריאת שמע, הוא מסתכל בחושר. על זה, אם מתחיל קצת אור, הוא מבחין בין תחלת ללבן. אז קורא קריאת שמע. רבי אליעזר אומר, בין תכלת לקורתי, קורתי זה סוג של ירוק. אז נאמר, קורתי זה הירק, זה קורתי ירוק. אז בין השמיים והירק, נאמר, משהו כזה. זה ממתי. ועד מתי קוראים קריאת שמע? וגומרה עד הנצח המה. דהיינו, זמן קריאת שמע, בין שאתה מכיר בין תכלת ללבן, או קורתי לתחלת, עד הנצח הבא. רבי יהושע אומר עד שלוש שעות. מדוע? שכן דרך מלכים לעמוד בשלוש שעות, ואנחנו בני ישראל בני מלכים אנחנו, ולכן עד שלוש שעות אחרי הנצח הבא אז קוראים את קריאת שמע. והקורא מכאן ואילך לא הפסיד, כאדם הקורא בתורה. הוא לא קרא את קריאת שמע בזמנה, אבל הוא לא הפסיד. אפשר לקרוא קריאת שמע גם אחרי זה עד חצות, לפי דעות מסוימה. עד כאן הפשט במשנה. אומרת הגמרא, מהי בין תכלת ללבן? למה הכוונה כשאתה אומר שקוראים קריאת שמע, מי שיכיר, בין תכלת ללבן? אילמה בין גבב הדאמרה חיוורה לגבב הדאמרה דתחילתה, אבל אלא נמי מידע ידים, אלא בין תכלת שבא ללבן שבא. דיינו אומר, תכלת ללבן של צמר, היו צובעים צמר. אז אם אתה אומר, יש לך חבילה של צמר צבועה, וחבילה של צמר לא צבועה לבנה, צבע צמר בדרך כלל, אז לא צריך בשביל זה אור, אתה גם בלילה יכול להבחין, מספיק אור בלילה, להבחין בין חבילה קאה לחבילה בהירה, לבנה, זה לא סימן. אז אומרת הגמרא, נכון, זה לא סימן, אלא הכוונה היא בציציות. כמו שאמרנו מקודם, לקחת שתי ציציות דבר דק, ודבר שקשה להבחין בלילה, אבל ברגע שאור היום מספיק בשביל להבחין בין שני הדברים האלה, אז אפשר לקרוא קריאת שמע. אומרת הגמרא, רבי מאיר אומר, מי שיקיר בין זאב לכלב. רבי עקיבא אומר, בין חמור להרוג. ואחרים אומרים, מי שיראה את חברו רחוק דל אדמות, ויקיר אל. אני רוצה להתייחס לדברים האלה. רבי מאיר ידוע איפה הוא למד, באיזה מכון.
מאיר.
מי אמר שהוא למד מכון מאיר? ראית אותו פעם שם?
אמרו לי שלפני שאני הגעתי הוא היה.
הוא היה פה, נכון. רבי מאיר, למד מכון מאיר. רבי עקיבא, איפה הוא למד? באיזה מכון? כאן הוא בעל תשובה, בגיל 40 התחיל ללמוד תורה. ושני החכמים, חכמים איפה למדו? בוודאי שלמדו במכון מאיר. רק חכמים למדו במכון מאיר. יושבים ודנים ביניהם, כל אחד אומר דעה אחרת לגבי ממתי קוראים קריאת שמע. עכשיו, אתה יודע ממה זה קריאת שמע? קריאת מקבלת עול מלכות שמיים. אני מקבל עול מלכות שמיים, אבל בשביל לקבל עול מלכות שמיים צריך הכרה, מי שיקיר, כתוב. הכרה. אמנם מדובר כאן על דברים פיזיים, אבל הדברים הפיזיים האלה מרמזים על דברים רוחניים. אדם מקבל עול מלכות שמיים מתוך הכרה, הבנה, הכרה, הוא יכול לקבל עול מלכות שמיים. אז הוא אומר, ביום צריך להכיר בין תכלת ללבן, אפשר להעמיק מה זה תכלת, מה זה לבן, מה זה מרמז לנו בציציות תכלת ולבן. רבי מאיר אומר, מעניין, הוא מביא שתי חיות, אחת קוראים לה כלב, ואחת הוא קוראים לה מה? זאב. מה ההבדל בין כלב לזאב? דרך אגב, מישהו ראה כאן כלב וזאב? כלב כולם רואו. זאב, מישהו ראה פעם? הוא דומה לכלב זאב או לא?
כן.
הוא דומה, או כלב זאב דומה לזאב? מי דומה למי? הכלב זאב דומה?
לזאב.
לזאב, סתם מאוד אותה. אלא מה ההבדל בין כלב לזאב? זה חיית בר. וזה חיה מבויתת, כלב. כלב זה כולו לב, הוא נאמן, הוא יש לו כלב. זאת אומרת, להבחין כאילו בחיות האלה, בין מציאות של חיה טורפת, כמו זאב, שהיא לא מבויתת, והיא טורפת בעלי חיים, אולי אפילו בני אדם. ובין כלב שהוא חיה ביתית, נשלטת, על ידי בני אדם, מועילה לבני אדם לפעמים, וכו'. טוב, ההבחנה היא לא רק חיצונית להכיר בין זאב לכלב, שאני לא... אלא מישהו מאלף כלבים, או מישהו מבין בחיות, בגן החיות, אני לא יודע, בספארי, הוא יכול להגיד לך מיד, תראה, זה זאב וזה כלב זאב. למרות שלפעמים אולי הם דומים מאוד, אבל למה באופן ההתנהגות שלהם? אלה הם ממושמעים, אלה חיות טרף, אלה מדברים מהם. אז הוא אומר, לקבל על מלכות שמיים צריך הבחנה, צריך הבנה, צריך הכרה, להבחין בין חיה כזאת לחיה כזאת. זה רבי מאיר. רבי עקיבא אומר, אותו דבר, רק בחיות אחרות. בין חמור, שזה חיה ביתית, בהמה ביתית משימוש האדם, ובין ארוד. ארוד זה חיה לא טובה, חיה חמור בר זה ארוד. חמור בר, בין זה לזה. אם אתה מבחין בין זה לזה, אתה יכול לה. עכשיו השאלה היא כזאת, אתה קם בבוקר, ואתה רוצה לקרוא קריאת שמע, ואתה מתחיל לחפש זאבים. ולא רק לחפש זאבים, אתה צריך למצוא גם כלב ולשים אותם אחד על יד השני, להתחיל לבדוק מי כאן זאב ומי כאן כלב. אני שואל, רבי מאיר היה הגיוני או לא? היה לו שכל, רבי עקיבא היה לו שכל. אותו דבר, לך תחפש הרות, חמור מלך, אבל לך תחפש הרות בשביל לשים אותו ליד החמור. הרות זה חמור שבא שקשה להשיג אותו בכלל. נדיר, חייב נדירה מה שנקרא. אז איך הם משתמשים בסימנים, מלך ציצית, דבר כל אחד, אבל סימנים כאלה שהם בעצם סימנים, שהם בעצם לא סימנים. אלא באמת זה בא לרמז לנו מה שאמרנו מקודם, שהם אומרים את הסימנים של בן זאב לכלב ובן חמור לארון, כנראה הם מתכוונים לדברים הרבה יותר עמוקים שאנחנו לא אמרנו בדיוק על העניין הזה. אבל איך שלא יהיה, ההבחנה, ההכרה, ההבנה בין דבר לדבר, זה התנאי לקבלת עול מלכות שמיים בהתחלת היום. חכמים אומרים לעומת זה, שיקיר את חברו בריחוק דלת אמות. מה זה שיקיר את חברו? שאתה רואה ואתה אומר, אה, מוי שמכיר אותך. אבל לפני זה כל כך חושב שאתה לא מכיר אותו. וזה מזכיר לי מאמר חז"ל במכות מצרים, כתוב שהיה מחושך מצרים, שאיש, היה חושך באפלה, שאיש לא הכיר את חברו. לא הכיר את חברו, ולא יכלו לקום ממקומו. דיברנו על זה באחד השיעורים. שם היו שתי מדרגות בחושך. היה חושך ואופן. החושך הראשון לא הכירו אחד השני. החושך השני היה שלא יכול לקום. אחד יושב לא יכול לעמוד. עומד לא יכול לשבת. מה זה בא לרמז לנו הדבר הזה? ההכרה של החבר היא מראה חיבור, התחברות. מתי האדם הוא מצב טוב? כי הוא מתחבר על החבר שלו. כשאתה לא רואה את החבר שלך, לא רק פיזית, מנטלית, נפשית, אתה בחושך. זה במקרה טוב, לפעמים אדם לא רואה את אשתו, מנטלית הוא לא רואה אותה. היא מחוקה, היא לא קיימת, נדידו. יכול לקרוא גם דבר כזה, או את ילדיו, או משהו כזה. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה. זאת אומרת שאתה במצב של חושך גדול מאוד, מבחינה נפשית, ברגע שאתה לא מתחבר, אלא אנשים שאתה באופן טבעי, צריך לראות אותם, להרגיש אותם, לחוש בהם, וכל הדבר. יש מצב עוד יותר גרוע, שאתה משותק, אתה לא יכול לקום, אתה לא יכול לעמוד, לשבת, במצב של שיתוק. אז מה הוא אומר? מתי אדם יקבל באמת עול מלכות שמיים, לפי חכמים, שיכיר אחד את השני? יש לך היכרות, איש את רעהו. זה כמתה שהתחברות. אתה יכול לקבל על מלכות שמיים. נגיד שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כי אתה מחובר. זה הלכה, היא אומרת הגמרא, כחכמים. זה הלכה באמת. זאת אומרת, אם אתה רוצה לקרוא קריאת שמה מוקדם, לפני הנצח הבא, אז מי שיכיר בין... בין אדם לחברו. יש עוד דיון בדבר לגבי תפילין, ונראה את זה בהמשך הלימוד.